טוב, הנושא שלנו היום זה איך לתת תוכחה. זאת אומרת, דיברנו על כל מיני דברים אחרים, עכשיו הגיע הזמן ללמוד איך למעשה נותנים תוכחה. זאת אומרת, אתה כבר מתמודד שלושה שבועות מאז שהתחתנתם, כל פעם היא מכינה סלט, חותכת את זה קטן, אתה לא סובל את זה, או היא חותכת גדול ואתה לא סובל, איך שההורים שלה אוהבים, ואתה כבר צדיק, שלושה שבועות אתה התאפקת ולא אמרת כלום, ועכשיו סוף סוף הגיע הזמן לדבר. אז איך אומרים את זה? הערות תוכחה, בסדר, או זה או זה. אז מה עושים? הגיע הזמן. כל הזמן היא מקפלת לך את הגופיות בצורה מצחיקה, ואתה הגיע הזמן, אתה סוף סוף שלושה שבועות אתה כבר נשוי, כמה זמן תחכה? נו, אז קודם כל התשובה הראשונה זה לא לתת תוכחה. חכה אחרי 10 שנים תחליט אם היה שווה לחכות או לא היה שווה לחכות.
עד 10 שנים לא לתת תוכחה?
אני אומר, מה, תסביר לי משהו. מה יקרה אם תאכל את הסלט שלך פרוס גדול? מה יקרה אם תאכל אותו פרוס קטן? מה יקרה אם יתקפל לך את הגופייה ככה או ככה? תעשה לי טובה, שווה את הרגשות של בן אדם, שווה להחיב בן אדם, על מה? קודם כל צריך לזכור, אנחנו עסוקים במצוות דאורייתא. אנשים מתבלבלים לפעמים. יש לנו איסור דאורייתא, ולוי סוינו איש אס עמי סוי. כן, אתם מכירים? יש פסוק כזה בתורה, או בלשון ישראלית, ולא תונו איש את עמיתו. יש איסור דאורייתא. מה זה איסור הונאה? איסור ראשון, לא לגזול אותו במקח וממכר, לא לקחת מחיר לא הוגן. אבל התורה חוזרת ואומרת, ולא תונו איש את עמיתו. אז יש לנו איסור דאורייתא, אומרים לנו חזן, וזה נפסק בשולחן ערוך דרך אגב, בחושן משפט, וזה נפסק גם ביחס לאשתך בחושן משפט, שיש איסור דאורייתא לומר משפט שיצער אותה. חז"ל הזהירו אותנו, מתוך שדמעתה מצויה, עונתה קרובה. תדע, זה לא סתם שהיא פתאום בוכה. למעשה, אתה צריך לדעת שהיא יותר רגישה, והיא תיקח את הדברים יותר קשה, ויותר ללב, ויותר אישי, ואתה תאמר, אני כולו דיברתי שאולי כדאי לפרוס את העגבנייה קצת יותר קטן. והיא אומרת לו, כן, אני הבנתי מה אמרת, אתה לא אוהב את האוכל שלי, ואני לא כמו אמא שלך, ואני לא מספיק טובה בשבילך, רגע, לא אמרתי את כל זה, כן אמרתי את כל זה, לא אמרתי את כל זה, אבל שמעתי את כל זה. אם לא אמרת מאיפה שמעתי, מהרגשות שלך, אבל אני בן אדם, זה הרגשות שלי, אז אם זה מה ששמעתי, אז מבחינתך זה מה שאמרת. אבל זה לא מה שאמרתי. בסדר, לך תמכור את זה לבנק, זה לא לאשתך. למעשה, יש איסור לגרום לכאב. אז תחשבו, רגע, זה שווה, למה? אנחנו, כל מיני דברים אחרים אנחנו מוכנים להחמיר בהם, למה ביחס לאישה לא? סתם, הסתכלות. עכשיו, אם כבר הזכרנו את זה, אני רוצה רק להזכיר עוד דבר אחד, פשוט לאזן את המצב. יש עוד מצווה דאורייתא, אתם יודעים? קוראים זה מצוות עונה, כן? יש מצווה שהזוג יהיו אינטימיים יחד, ו... אחד מהפעמים שיש את המצווה הזאת, זאת אומרת, יש בליל תפילה, יש פעם או פעמיים בשבוע, כל אחד לפי התפקיד שלו, יש מתי, כשהאישה מסמנת לך שהיא מעוניינת. אז יש בן אדם שמתחיל לעשות חקירס, היא סימנה או היא לא סימנה, היא מעוניינת או היא לא מעוניינת, מה אתה דן, זה ספק דאורייתא לחומרא, אין שום בעיות. זאת אומרת, אם אתה מסופק, סוף סוף נקבל חיוך. אוקיי, אני רק אומר, הספק דאורייתא לחומרא צריך ללכת לשני הכיוונים. זאת אומרת, אני אומר, מצד אחד צריך לזכור בעניין של אולי נאמר משהו שיפגע בה, שאני צריך מאוד להיזהר בזה. דבר שני, אבל יש תחומים אחרים שהם גם ספק דאורייתא לחומרא, שזה יותר נחמד. אוקיי. עצה ראשונה זה לא. לא להוכיח, לא לומר תוכחה, לא להעיר, לא להעביר ביקורת. תזכרו שיהיה לזה מחיר מאוד גבוה על כל מילה שתאמרו, כפי שהזכרנו כבר כמה שיעורים קודמים, שלכל מילה של ביקורת יש הסבר מובנה. זאת אומרת, אמרת או לא אמרת, אבל מה שנשמע מצידה זה, היה לך יותר חשוב לבקר ולפגוע בי מאשר הרגשות שלי. אתה תיתן לא, היא תשמע כן. צריך לדעת שזה מה שהיא שומעת. אז קודם כל, הברירת מחדל זה לא לבקר. חכה, תן לה זמן לעשות את שלו. פעלי חתן, מה יישא שהויו? כך הויו. סיפור אמיתי מהחיים. תתן עם אשתו, ו... בסדר. שבוע, שבועיים, שלוש. באיזשהו שלב הם יושבים בארוחת ערב, והוא שם לב שכל דבר קטן היא מבקשת ממנו. אתה יכול להעביר לי את הכוס, הכוס על הדלפק, אותו מרחק ממנו כמו שזה ממנה. אז הוא קם ומעביר לה את הכוס, בסדר. שואל את עצמו מה הולך פה, בסדר. כעבור שתי דקות, אתה יכול להעביר את הקנקן, הקנקן אותו מרחק ממנו, כמו שזה ממנה, קם, הולך, מביא לה את הקנקן. וככה זה הולך. לקראת סוף הערב הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו, זאת אומרת, זה נראה לו קצת מוזר, כל דבר אני מבקש ממנו, אז הוא עושה, הוא ילד טוב ירושלים, אבל הוא לא אבל, הוא שואל את עצמו, מה הולך פה? אז אנחנו נגיע ליצה הרביעית ביחס לתוכחה, וזה תשאל. זאת אומרת, לפעמים שווה לשאול, לא שאלה ישירה, אלא שאלה בעקיפין כזו, אז הוא שואל אותה באיזשהו שלב בערב, תאמרי לי, הכל בסדר? אז היא אומרת לו, לא כל כך. אז הוא שאלת, מה לא בסדר? אז היא אומרת, למה, אתה שם לב משהו, אתה רואה משהו? אז הוא אומר לה, לא, אז למה אתה שואל? לא יודע, אני מרגיש שאת לא לגמרי עצמך. לא, אתם צריכים ללמוד לדבר כמו אישה. זאת אומרת, אני מרגיש שאת לא לגמרי עצמך. אז אתה צריך ללמוד לדבר ככה בעקיפין. אתה תאמר ישירות, למה את מבקשת ממני 10 דברים טיפשים? אז היא תיפגע, נכון? סתם דבר בעקיפין כזה, אני מרגיש שאת לא לגמרי עצמך. אז היא אומרת, כן, זה מאוד מוזר. אני מאז שקמתי הבוקר, יש לי כאב ראש, אני בקושי מסוגלת לראות. אני לא יודעת מה קורה לי, אני לא רציתי להדיג אותך, לא רציתי לספר לך. אבל אני כבר מתחילה לדאוג. תוך, אני לא יודע כמה שעות הם כבר היו בחדר מיון, ואחר כך בביקורת, ולתקופה של איזה שבועיים בבדיקות, היה לה באמת כאבי ראש לא נורמליים, היא לא הייתה מסוגלת לתפקד. אחר כך גילו מה היה לה, היה לה איזושהי בעיה רפואית, ברוך שם טיפלו בזה. אבל בשלב ראשון, מה הוא חושב? לא מבין מה קרה לה, משהו פה מוזר. זה קורה פעם, זה קורה פעמיים, זה קורה שלוש, היא יושבת יותר קרוב לטלפון, הוא יושב בקצה השני של החדר, הטלפון מצלצל, אתה יכול להעביר לי? זאת אומרת, יש לו רגע, אוקיי, עד עכשיו זה היה אותו מרחק, יכולתי לחשוב, עכשיו אני בקצה השני של החדר.
אני לא יכולה להגיד.
מה?
אני לא יכולה להגיד.
אישה טובעת בלב. חז"ל לימדו אותנו כלל, איש טובע בפה, אישה טובעת בלב. זאת אומרת, בהרבה דברים. היא לא ההתבטאות שלה היא לא ישירה. ידידי היקר, אתה תראה, זו דרכה. האישה עובדת ברמזים. זו דרכה, ככה הן מדברות ביניהם. אני יכול לומר לך שכל פעם שאני מעביר את השיעור הזה במכון מאיר, אני מקבל מלא תגובות באימייל של הנשים שהן אומרות, אנחנו לא מאמינות שהגברים כל כך טיפשים. מה, הם לא מבינים את הרמזים שלנו? מה, באמת? הם כאילו שואלו אותי, אתה מעביר שהוא באינטרנט, איך שאישה כל הזמן מדברת ברמזים, ואתה רוצה לומר לי שבאמת הגברים לא קולטים את זה? הם לא מאמינות, אצלם זה כל כך פשוט. למה לא הבנת?
למה קשה לדבר פשוט?
בשבילם זה נקרא לדבר, זו השפה שלהם. אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, אבל בשבילם בין שני נשים זה ככה, זה השיחה. טוב, אז עצה אחת, עצה מספר אחת, כשמגיע לתוכחה, לביקורת, להערות, לא, אל תאמר. דבר שני, אתה אומר, אבל בכל זאת היה מאוד נחמד, אם הייתה פורסת את הסלט איך שאני רוצה, או הייתה בכל זאת מקפלת את הכביסה איך שאני רוצה, אז תמצא דרך, כמו שדיברנו, נתנו דוגמאות לפני שבוע, שבועיים, דרך מחמאות להוביל אותה לאן שאתה רוצה. אתן דוגמה מאוד קיצונית, אבל אמיתית. אני רוצה לתת דוגמה יותר חריפה. היו היה, שוב, מעשה שהיה כך היה. אני מכיר את שני האנשים, שני הגורמים בסיפור, גם הבעל, גם האישה. הבעל רוצה שאשתו תלבש פאה בלונדינית. אשתו התחתנה עם שר שחור וחום, לא יודע, אני לא ראיתי אותם שר מגולה, אבל שר שחור וחום, אני מספר את הסיפור כפי שהוא סיפר לי, והוא מאוד היה רוצה שתלבש פאה בלונדינית. איך עושים כזה דבר? אז שלב ראשון, חתן צעיר, הולכים לקנות פאה יחד, אתם לא יודעים מה זה פאה, אתם מכירים, יש חלק מעם ישראל שלובש פאות, כן? שיער נוכרי.
מחוץ לארץ, לא?
כן, זה סיפור מחוץ לארץ, נכון. אז הולכים לחנות לקנות פאה יחד, והיא הולכת לפאות החומות שחורות, והוא הולך לפאות הבלונדיניות. אז היא אומרת לו, מה קרה? אז הוא אומר, אני חושב שאת תראי מאוד יפה בפאה בלונדינית. אז היא אומרת לו, מה, כל החברות שלי מכירות אותי. איך אני אופיע פתאום שיער בלונדיני? לא יכולה לעשות כזה דבר. אז הוא אומר לה, אבל זה יראה יפה לך? היא אומרת, כן, אבל אני ארגיש כמו בתיאטרון, מה, זה לא אני.
כאילו ככה רגיל זה לא תיאטרון.
אז הולכים לבחור פאה, ומה הוא עושה? היא בוחר תחום, והוא לוקח את הצבע קצת יותר בהיר מהצבע החום שהיא רצתה. הוא אומר, זה נראה לי יותר יפה לך. היא אומרת, מודדת, יפה, צודק, בסדר, נהדר, קונה. פעם הבאה, כעבור חצי שנה, שנה, יורד עוד מדרגה. כעבור חמש שנים הוא מגיע לבלונדינית. אחרי חמש שנים יש מסיבה, כל החברות מתכנסות יחד מהכיתה, והחברות שלה לא מזהות אותה, כי היא עברה לבלונדיני. אבל על הפעם הראשונה לא היה שייך. זאת אומרת, הוא בא בפעם הראשונה אחרי החתונה, אמר לבלונדיני, לא שייך. אז כל פעם הוא ירד עוד גוון בעוד גוון, עד שאחרי חמש שנים. מה זה משנה? אתה מתחתן עם הבן אדם לנצח, אתה לא מתחתן ליום. סבלנות. הוא הגיע לאן שהוא רצה. צריך לדעת שאתה יכול להוביל. אם אתה עובד מתוך סבלנות ושכל, ומתוך מחמאות, אתה יכול לאט לאט להוביל. אתה תנסה ללכת ראש בראש, ספק אם תצליח. יכול להיות שתשלם את המחיר להרבה זמן. אני יודעת שאתה לא אוהב את הפעה שאני לובשת. אני יודעת שאני לא מוצא פן ביניך. אבל תאמר לי בכל זאת, הבגד יפה? אתה תשמע אצל הנצח. תאר לה פעם אחת על בגד, כל החיים היא תאמר לך, זה הבגד שאתה לא אוהב, אני יודעת, אבל בכל זאת, זה מה שמתאים לה, זה לאירוע הזה. אתה תראה, הערה אחת, זהו. יכול להיות בגד שהיא קנתה באלף שקל, אתה אמרת משפט אחד, את יודעת, נראית יותר טוב בכחול. סתם מוצא את המשפט. זהו, שרפת את הבגד, מבחינתה, איך אני אלבש את הבגד הזה? הוא לא אוהב את זה. אני אלבש את זה כשאני רוצה להצבן אותו משהו, אבל לא, סתם ככה כבר. אתה תראה, הרעי יושבת. אז אתה יכול להגיע לאותו מקום, אולי למקום הרבה יותר טוב, אם אתה עובד לאט, מתוך מחמוד. דבר שלישי זה חכה. חכה, חכה, חכה. כל הערה שאתה חושב לומר, תן לזה שבוע, תן לזה שבועיים. תראה, יכול להיות שזה בכלל לא רלוונטי. יכול להיות שזה חד פעמי. אתה ישבת איתה על האוטובוס, והיא פתאום רצתה לקנות משהו, והיא מקריאה את המספר של הכרטיס אשראי שלה באוטובוס בכל רם. ואתה יושב שם, אתה מסתכל מסביב לראות אם מישהו מקליד את זה תוך כדי. אולי מישהו מכניס אל האייפון, מקליד משהו, מה היא עושה? עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, איך אני מגיב? אנחנו נשואים כולו שבוע, אבל כל הכסף מהמתנות של החתונה בחשבון ההוא, שהיא עכשיו יקרה, קרה בכל רם באוטובוס את המספר כרטיס, את המספר מאחורה, הסודי, את הסוף תוקף. יש ביטוח, אוקיי. תשובה, אתה צריך להתמודד, ואתה צריך לחכות.
איך? אבל הקטע של הביטוח, למה
לכנס את זה? או. במייל אחד כל הכתף חוזר בחיצת כפתור, מה זה גנוע. אפילו צריך להתקשר אליו.
אז אם בכל זאת אתה חושב שאתה צריך לומר משהו, אז אתה... עכשיו אנחנו נלך אחרי כל השלבים. חיכית, ניסית דרך מחמאות, חשבת לא להעיר, אבל בכל זאת זה מציק לך ואתה מרגיש שאתה חייב, וניסית למצוא דרך עקיפית והכל. אוקיי, הגיע הזמן שאתה מרגיש שאתה חייב להתייחס לזה. אי אפשר להמשיך ככה, אתה רואה שעל כל צד ושאל היא קוראת את הכרטיס אשראי בכל רם באוטובוס, או ניקח דוגמה יותר חריפה. אתה קולט שהיא משקרת לך. עכשיו אני רוצה שוב לחזור לנושא שדיברנו עליו בהתחלה, אבל אני לא בטוח שהפנמתם אותו. אין זוג בעולם שאין לו סוגיות רציניות שהוא מגלה אחרי חתונה. לכולם יש. אין זוג שאין לו סוגיה רצינית. יש את הנושא שהוא מגלה עליה, יש את הנושא שהיא מגלה עליו. אני לא אומר שתתחתנו עם זה מלכתחילה, אבל אחרי שהתחתנתם, אני רק הוספתי את הערה הזו בשביל הרווק שלנו. אבל אחרי שהתחתנתם לכל הנשואים שלנו, או על סף נשואים שלנו, אתם תראו שמטבע הדברים, כעבור זמן לא כל כך ארוך, אתם פתאום מגלים שיש נושא אמיתי, בעייתי, רציני, אובייקטיבי. זאת אומרת, לא נגיעה אישית שלך, אבל אובייקטיבית, יש פה בעיה. כן, נכון, יש פה בעיה. התחתנת עם בן אדם, הולך על שתיים, עם אופי, עם חולשות, יש פה בעיה, גלה לכם סוד. גם הצד השני גילה את זה. רק שהאישה אולי לא אמרה את זה בצורה כל כך בוטה, אבל הגבר, ברור לו, יש פה בעיה. אחד מגלה שהקלה שלו לא מסוגלת לדבר בדרך ארץ עם ההורים שלה. אחד מגלה שאין לה שום דרך ארץ לרבנים. שלישי מגלה שאשתו שקרנית, מה נעשה? כל דבר שמדברים, היא מדברת בערך, ואיכשהו פתאום. הרביעי מגלה שיש לו את כל השלושה הראשונים שתיארנו. חמישי מגלה שכשהיא כועסת היא לוקחת צלחות וזורקת עליו. כל אחד פתאום מגלה אחרי החתונה, רגע, מה הולך פה? זה אובייקטיבית, אני יודע מה זה בני אדם. אל תמכרו לי לוקשים. אני יודע, אני חייתי בעולם הזה, אני כבר בן 20, 22, 25, 27, יודע מה זה בני אדם, ואני אומר לכם שאובייקטיבית בבן אדם הזה יש בעיה, זה יוצא דופן, זה לא נורמלי, וזה לא סביר שאני אתמודד עם זה. כל אדם. אוקיי, סליחה אם עוד לא גילית, אני יודע שאתה כולו נשוי שלושה שבועות, אבל כשתגלה, אתה פתאום, אתה תודה לי שאמרתי לך את זה. בוא נאמר שעל השיעור הזה אני מקבל לך הרבה תודה רבה. כי אנשים אחר כך אומרים, הצלת לי את הנישואין. כי כשכל אחד משוכנע, זה לא נורמלי, אין שום סיבה שאני אתמודד עם זה. בסדר? אז גילית, בוא ניקח את הדוגמה.
אז מה קורה אחרי באמת?
היא שקרנית, בסדר? אוקיי, ניקח את הדוגמה הזאת. אז איך אני מדבר איתה על זה? אני רוצה להתמודד עם זה. היה לי תלמיד שהוא לדעתי הוא טיפש, כי אני ראיתי את זה מראש והזהרתי אותו, אבל הוא לא שמע בקולי. אז התחתן עם אחת שהיה לה בעיה באלכוהול. לא יודע איך מפספסים את זה כשהבחורה בכל דייט מבקשת לצאת בדרך לאסוף איזה בקבוק וודקה, לא יודע איך הוא פספס את זה, אבל לי זה היה די ברור. אמרתי לו, הוא החליט שהוא לא שומע בקולי, היא הבטיחה לו שאין לה בעיה, יופי, שכוח, התחתנו. עכשיו מה? אתה רוצה לטפל? אתה רוצה ילדים? אתה לא רוצה ילדים עם בעיות? זאת אומרת, אתה צריך להתמודד. אין לך את הלוקסוס עכשיו לומר אין בעיה. יש בעיה, אתה חייב להתמודד. איך אני מעלה את זה? איך אני מתמודד עם זה? איך אני דן על זה? אוקיי. שלב א', אבי אבות הכללים. אבי אבות הכללים. שתדעו שכל אתגר שנוחת על זוג, יש שאלה אחת שהיא לב ליבה של האתגר של הזוג. האם אנחנו נסתכל על הבעיה כבעיה שלך, או אנחנו נסתכל על הבעיה כבעיה שלנו? זאת אומרת, שלנו. וזה נוגע, זה נושק להמון המון מקרים. ניקח דוגמה שאני מאמין תדבר אליכם בצורה מאוד אמיתית. בן אדם בעל מאבד את מקום עבודתו. מה שמאוד מצוי שקורה זה שהאישה מתחילה לדבר עליו כלא יוצלח, והוא לא מצליח למצוא פרנסה, ולמה הוא לא מצליח למצוא מקום עבודה, ולמה הוא לא מוצא חן בעיני אף מעסיק, ולמה הוא נותן לנו להתדרדר לבור תמיון הזה של חובות, למה הוא לא תופס את עצמו ומשיג עבודה. עכשיו הבעל מוצא את עצמו מותקף גם מהמציאות שאין לו עבודה, וגם מותקף מאשתו. אתם יכולים להבין שזה לא טוב לזוגיות, נכון? אבל זה טבעי, ככה זה מתנגן. הוא צריך לפתור את הבעיה. עכשיו זה יכול להתנגן ככה גם בבעיית טיפולי שיניים. היא לא מפסיקה לאכול ממתקים, היא לא מפסיקה לגרום לעצמה לחורים בשיניים, היא לא מוכנה לצחצח שיניים בלילה, ומאלה היא צריכה טיפול שורש וקטר. אין לנו את הכסף לזה, אבל היא הביאה את זה על עצמה. אתם מבינים שבכל בעיה שזוג מתמודד איתה, מאוד קל ומאוד נוח ומאוד טבעי פתאום להרחיק את עצמנו מאחד הבעייתי. מעשה שהיה כך היה, שוב, סיפור אמיתי. היו היה אדם שקראו לו הרב לוינגר. שמעתם עליו? כן, היום אני חושב הוא הרב של קריית ארבע, נכון? כמדומני, אמרו לי שהרב דוב ליאור עזב את המשרה והרב לוינגר לקח מקומו. עכשיו, לפני כ-25 שנה, אז היה תכנונים לשים פצצות באוטובוסים של ערבים. לא יודע אם שמעתם על זה, היה כזה תכנון. ולמיטב ידיעתי, בית משפט קבע שהרב לוינגר היה חלק מהתכנון הזה, ושמו אותו בכלא. עכשיו, בזמנו, אני לא יודע אם הוא כן היה או לא היה, אני לא יודע מה היה, אבל כמדומני שזה מה שבית משפט קבע. היה לו חבר שהיה איש שמאל מובהק, וכשהגיע כל המשפט הזה, אז החבר הזה בא ועמד לצידו וניסה לעזור לו, ובאו עיתונאים ושאלו אותו, הרי אתה שמאלני, איך אתה עוזר לאדם כזה? אז הוא אמר, שמאל וימין יש כשאנחנו דנים בפוליטיקה, אבל כשחבר בצרה, אז אתה שם את השמאל וימין הצידה ואתה עוזר לחבר שלך. אז צריך לדעת שגם בחיי משפחה זה הולך ככה. זאת אומרת, יש מציאויות שאתה לא מסכים עם אשתך, יש מציאויות שאמרתי לה לא לעשות את זה. ועם כל זה, כשמגיע הפיצוץ, התפקיד שלנו זה לעמוד לצד הבן או בת זוג, ודבר אחד צריך להיות מאוד מאוד ברור, שבהם מה אנחנו עוברים את זה יחד. איזה בעיה שלה, הרופאים, ספר לכם סיפור, עוד סיפור, מעשה שהיה, כך היה, אני מכיר את כל הגורמים. בעל ואישה, יש לה סכרת. בסדר? אומרים לה שהיא צריכה להיזהר בדיאטה שלה. הבעל יושב מהצד ואומר, אחריות שלה, אבל האישה לא עומדת באחריות. אז היא מגיעה למצב שיש לה בעיות בראייה, והוא אומר, החיות שלה, הוא מאוד אוהב אותה, אהב אותה מוות. כן, אהב אותה מוות. איבדה את הראייה, איבדה רגל ימין, איבדה רגל שמאל, הלכה לעולמה. ובעלה עומד בשלו. היא אדם בוגר, החיות שלה, אני אעשה מה שאני יכול. רק שתבינו את הפרספקטיבה, זה אדם שמיליון דולר לא משחק אצלו. זאת הוא עשה ביזנס מאוד טוב, לא היה חסר לו כלום ברוך השם מבחינת העולם הכלכלי, אבל ההסתכלות שלו על זוגיות הייתה, היא בן אדם בוגר, אני בן אדם בוגר, היא רוצה שתטפל בסוכרת שלה, אם לא, היא משלמת את המחיר, מה אני אעשה? אני אביא לה מטפלת, אני אעזור לה, אני אביא לה כסא גלגלים חשמלי, אבל מה אני יכול לעשות? זה מאוד מפתה וזה מאוד קל להסתכל על החיים ככה, אבל זה הרבה יותר קשה להיות אמיתי ומחויב לזוגיות אפילו בחולשות של הבן ובת זוג. מה זאת אומרת? זה בעיה שלה שהיא שקנית, זה בעיה שלה שסוף סוף הבוס תפס אותה שהיא משקרת. אני כל הזמן אומר לה, זה לא הוגן, מה דובקת את הכרטיס שלך דרך חברה כשאת יודעת שאת מאחרת? את מאחרת, אל תקחי כסף על זה. אני אומר לה כל הזמן שבסוף זה יתנקם בה, היא לא שומעת, אז בסדר, אז היא אכלה אותה. לא, זה לא הולך ככה, זה אנחנו, ואנחנו אוכלים אותה על החסרונות שלה.
אני חושב שדווקא הבעל שאכפת לו ובאמת רוצה, זה מה שיגרום למקום הזה של ההתאמתות.
אז השאלה היא איך ניגשים לזה. אז עוד רגע נדבר על איך ניגשים לזה, אבל אני אומר, אבל קודם כל צריך לדעת שזה אנחנו.
זה לא כמו החבר הזה שאמר, הוא היה מסודר כלכלית, אבל הוא אמר על אשתו, היא בוגרת, היא עושה מה שהיא רוצה. לא, דווקא בגלל שאכפת לאותו בן אדם, אז הוא בא ומתעמת,
אז נראה, אבל לא, צריך לעשות את זה בחוכמה. אני אומר, שלב א' צריך לדעת שזה אנחנו, זה לא היא. וזה מגיע לקיצוניות. היה לנו זוג שהבעל נתפס על קלפטומניה. פתאום גילו שהוא גונב בכל מקום, התברר שכבר שנים הוא גונב. אשתו לא ידע, ידע לגנוב גם את דעתה. בסדר? ואני התפעלתי ממנה. היא אמרה, בסדר, יש לו בעיה, נעבוד, לנו יש עכשיו אתגר, נעבוד על זה יחד. זאת אומרת, היה לו בעיה, הוא היה צריך טיפול, באמת בעיה. אבל עבדו על זה יחד. היה זוג שלאישה היה בעיה פסיכיאטרית. לא יודע, הבעל לא שם לב לזה לפני שהתחתמו, כעבור שנה וחצי, שנתיים, הוא מתחיל לראות שמשהו פה לא נורמלי. אז הוא מדבר עם אשתו, והיא אומרת לו, כן, אני גם חושבת שמשהו אצלי לא נורמלי. אז הוא אומר, בואי נטפל, אז בואו נלך יחד, נלך לייעוץ, אנחנו נלך. זה מאוד מפתה במצבים כאלה, לומר, לך יש, תלכי, מה לי אין בעיה, מה אני צריך ללכת? אני מוכן ללוות אותך, אני מוכן להביא אותך, אבל לי אין את הבעיה, לך יש את הבעיה. אני מכיר זוגות שכשהבעל צריך ללכת על דיאטה, אז האישה הולכת על דיאטה יחד איתו. אמו אנוכי וצרה. אז פתאום היא אוכלת דיאטה מוזרה, אבל היא יודעת שאם היא תעשה את זה, אז הוא גם יעשה את זה. אם היא תשב ותאכל את הסטייק שלה ותאמר לו, תהנה מאבוקדו. זה לא כל כך ילך. אבל זה גדלות. זה אדם שמסתכל לזוגיות כי אנחנו. עכשיו, כשאנחנו באים לדבר על משהו שבאמת הצד השני אנחנו רוצים שהוא ישנה, צריך לדעת שהנקודת מוצא צריכה להיות אנחנו. וזה ישתקף בכל הדו-שיח, בכל ההסתכלות, בכל החיפוש לפתרונות. האם אני מסתכל עליה, את צריכה תיקון, או אנחנו ישנו אתגר. עכשיו אני רוצה להעלות נושא, אז אני צריך לבחור את הזמן להעלות את הנושא. מתי רוב אנשים מעלים נושא? כשיש כבר פיצוץ בינינו, ואני איבדתי את הסבלנות, אז אני כבר אומר לה, תשמעי, ולא רק זה. אני גם רוצה לומר לך שכבר חודשים אני מתאפק מלומר לך, הסלט את לא יודעת לחתוך, לא יודע מי לימד אותך, אבל למה? למה אני חייב לנגוס כמו פרה? לא הבנתי. למה אי אפשר לחתוך יותר קטן? רגע, השגת משהו? כן. השפרצת, הוצאת את העצבים שלך. השגת משהו לזוגיות? התקדמת משהו? לא. אתה רוצה להתקדם? אז מתי בוחרים? מה הזמן שצריך להעלות נושא? כשאחים קורבים. צריך לחכות לזמן שאנחנו הכי 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 בקשר, ואז כשהכל נחמד ויצאנו לאיזשהו דייט ואנחנו יושבים במסעדה, אז אתה בא ואתה אומר לה, תשמעי, אני צריך לאכול כמו בב. לא, בוא, אתה לא תאמר ככה, נכון? אם אנחנו כבר בזמן שאנחנו מקורבים, אם אנחנו כבר בהכל טוב, אז זה כבר יותר טבעי לדבר כמו בן אדם. עכשיו אני אחשוב איך אני מציג את זה. עצה ג' צריך לתת מחמאות. אתה הולך לומר משהו שעלול לפגוע, אתה הולך לומר משהו שבכל זאת זה איזושהי הערה. תן מחמאות, תביע את הערכה שלך, תאמר לה כמה אתה מעריך, איך היא מטבלת, איך היא יופה, אלף דברים אחרים לפני שאתה תעלה את הנושא הזה. תן לה מכלול, אתה רואה את כל הטוב, וחוץ מזה אתה מרגיש קצת טיפש, כי יש דבר קטן שהוא באמת לא כל כך חשוב, אבל את יודעת, יש בכל זאת לפעמים דברים ש... אדם בכל זאת יש לו הרגלים, אני איזה... מה? אם
שוברים את האווירה, אולי...
אז אחרי מה... אתה צריך לדעת איך לעשות את זה.
לא, כי אתה מורים מהערך
של זה. אבל אם אתה... אתה עושה את זה במקום שהכל טוב ויפה, אז...
עכשיו אתה בא, אתה אומר... תראה, אז כשאתה מגיע אתה צריך להציג את זה ככה. אתה לא בא ואומר לה, תשמעי, אתמול אמרת לי שאת אוספת את הילדים, אמרת לי שאת כבר נמצאת בגן, ואני מקבל טלפון מהגננת שעה אחרי שאת עוד לא הגעת, אז זה קצת לא מסתדר לי, ואילו זו הייתה פעם ראשונה זה היה בסדר, אבל שבוע שעבר אמרת לי שאת בבנק ואת מכניסה את המזומן, ואז הצ'ק בכל זאת חזר ושילמנו על זה חוב, אז כנראה שלא היית בבנק שאמרת שהיית בבנק, ושתקתי. עכשיו אני לא אזכיר את זה שאת הבטחת לי שאת כבר נמצאת בחנות ואת קונית את העוגה ליום הולדת של אמא שלי ושבוע קודם, ואני מגיע הביתה כשכל החנויות כבר סגורות ופתאום מה שכחת? אז לא היית בחנות, אז למה אמרת לי שאת בחנות? אז עם כל הכבוד, אני רוצה עכשיו לעבור איתך עכשיו על סדרה, כבר חצי שנה אני עוקב אחרי זה ושותק, תבינו, בזה אתם לא תצליחו כלום. מה תצליחו? תצליחו להוכיח לה את שקרני, ומה יהיה התגובה לזה? התגובה שלזה תהיה, יודע מה? הוכחת, אתה צודק, אני שקרנית, מסכן, נפלת בפח, להתראות. אם תוכיח, אם אתה מגיע לנושא, אתה מביא רשימה, תשמעי, אני עקבתי, אני יודע, בואי תראי איפה את כזו, אז בסוף הוכחת, אז היא תאמר, אתה צודק, הוכחת, השתכנעתי, אני כזו. אתה מה זה נפלת בפח? מסכן. אבל אתה לא תקבל הרבה מעבר לזה. אז מה, איך עושים את זה? צריך לגשת ולומר, תראי, אני מרגיש קצת טיפה שאני מעלה את זה, כי זה רק משהו קטן, אבל בכל זאת, אני לא יודע מה זוכרת, היה שבוע שעבר כשסיכמנו שאת תפקידי בבנק, ואני די הבנתי ממך בשיחה שאת כבר נמצאת בבנק ואת שמה את המזומן שם, ואז אחר כך באמת התברר שלא היית, ואני יודע שאת התכוון שאת אוטוטו תהיי שם, אבל רציתי לחשוב יחד איתך, אולי אפשר לחשוב על איך אנחנו יכולים לתקשר בצורה שאני אבין אותך יותר טוב, בצורה שהדברים יהיו קצת יותר מדויקים, ששנינו נדע איפה הדברים עומדים. אתה אמרת את זה בצורה עדינה, אתה אמרת את זה בצורה עם דוגמה אחת, לא עם אלף דוגמאות, ואתה תאמין לי שנגעת בליבה, כי פה הנקודה שנשים עובדות ברמזים עובדת לטובתנו, כי אפילו מילה קטנה כזו, אתה הבאת לה דוגמה אחת, אל תדאג, היא נגנה בראש שלה עוד כמה דברים. אתה לא צריך לבוא ולהראות לה, נכון? אם תנסה לדון איתה, אז היא תצדיק כל אחד, עד שבסוף לא יהיה לה מה להצדיק, ואז היא תאמר לך, נפלת בפח, מסכן. אבל באמת, את האפקט השגת. עכשיו, זה לא מספיק. כי זה שאתה העברת את המסר, עדיין לא אומר שהצד השני יודע לפתור. זאת אומרת, לקח לה שנים של פיתוח עצמי להגיע לאיפה שהיא היום. ואיפה שהיא היום, יש לה הרגלים מסוימים עם החסרונות שלהם. אז אתה צריך להיערך לשיחה כזו עם כמה פתרונות, לא פתרון אחד, עם כמה כיוונים שהיא יכולה לפתור את הבעיה שלה. אל תבוא רק ותאמר לה, שמי, עם כל הכבוד, הגיע הזמן, את בן אדם מבוגר, חיות שלך, דברי אמת, נו. זה לא יועיל. להראות את הבעיה בלי להביא כמה אפשרויות לפתרונות, לא עשית כלום. עכשיו, הרעיון הזה הוא קריטי. מה שרוב בעלים ונשים עושים זה שהם רק מאירים, רק זורקים את החץ ואז תתמודד, תתקן, תשתנה. לא עשית כלום, לא עזרת לבן אדם. אתה צריך לבוא ולשבת יחד עם הבן אדם ולומר, אולי בוא נחשוב יחד איך אפשר לשנות את זה. וצריך לחשוב, צריך להשקיע בזה מחשבה. זאת אומרת להשקיע מחשבה לפני. לפעמים זה אומר לקחת 10 ספרים לפני. לפעמים זה אומר לעשות כמה טלפונים לפני. יש לך בעיה שאשתך מבולגנת, כל הבית מבולגן, מה תעשה? תבוא תאמר לה, אני רוצה בית יותר מסודר. היא תאמר לך, אני מנסה כל החיים, לא הולך לי. עכשיו מה? טדדם, יופי. תבוא תאמר לה, תשמעי, משגע אותי שיש לנו נמלים בכל מקום. אני לא תניתי לך עם הכשרות, אבל למה יישא? אני נגעל, אני נכנס למיטה, אני רואה נמלים. אני הולך למטבח, אני רואה נמלים. אני מרים צעצועים של הילדים, אני רואה נמלים. לא נעים לי. אז מה היא תאמר לך? בוא נביא מדביר. מה דעתך שננקה? את תנקה? אני מנקה כשאני בא הביתה. נו, אז נהדר, אז מה הבעיה? לא פתרת. אז אתה צריך לחשוב מראש, מה אתה רוצה ממנה? אתה לא רק רוצה שהיא תדע שיש לך בעיה, הרי אתה רוצה לפתור אותה. אם אתה רוצה לפתור אותה, אז תגיע עם פתרונות. אתה צריך לחשוב מראש, מה?
אם יש לי פתרון, אז מה אני צריך?
צריך לחשוב על הרבה כיוונים. כי הפתרון הראשון שעולה לך בראש כמעט בטוח לא יהיה טוב.
חלק מהוויכוח זה, אתה גם כן רוצה שהיא תבוא
עם
פתרון.
איפשהו,
תבוא ביחד לפתרון, אתה מבין?
שלא
תבוא בראש עם פתרון, ואז...
תבוא עם הרבה אופציות. אם היא תחשוב על אופציה יותר טובה, הנה מה טוב ומה נעים. היא מקריאה את עצמה יותר טוב ממך. אין לי בעיה, אני בעד שהיא תביא את הפתרון. אבל רוב הפעמים אין לה פתרון. רוב הפעמים זה למה שהיא פה, היא גם לא שמחה עם זה. אז אני אתן דוגמה.
צריך להגיד מה כן, לא מה לא. צריך להגיד מה כן לעשות.
כן, אבל אני חושב שצריך למצוא כמה כיוונים, לא מספיק אחד, כי אחד שאתה מציע, אני אתן דוגמה. יש אדם שאשתו יורדת על עצמה כל הזמן. ובאיזשהו מקום זה מתחיל לפגוע בכל דבר. היא מסיימת את היום ואומרת, אני לא בסדר, אני הייתי צריכה להתפלל ולא התפללתי, מה שהתפללתי לא היה בכוונה, הייתי צריכה להכין את העבודה לבית ספר ולא הכנתי, ואני באיחורים מכל מה שהייתי צריכה לעשות, דיברתי עם אמא שלי, לא היה לי סבלנות, לא קיימתי כיבוד אביהם. היא מסיימת את היום בבכי ואוכלת את עצמה כמה היא לא בסדר. וכשזה קורה יום אחר יום אחר יום אחר יום, ואז הוא רואה שהיא כבר לא מצליחה להתקדם בחיים, כי כל הזמן עסוקה בלאכול את עצמה כמה היא לא בסדר, אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, זה לא דרך, את לא יכולה כל הזמן להסתכל על עצמך בעין רע. אז הוא בא ורוצה לדבר איתה על זה. אז מה יקרה? אז את אומרת, אתה רואה? גם בזה אני לא בסדר.
לא, אין מה לדבר.
אין מה לדבר. סיידה? צריך לעזור לבן אדם להסתכל על הטוב שלו. אז יש לזה כמה דרכים. יש, אתה אומר לבן אדם, תקבל על עצמך שבשעה פלוני, אני לא חושב רע על עצמי. אסור לי לחשוב מחשבה רע על שעה אחת ביום. יש, אתה אומר, בוא תמקד, שעה אחת כל יום, אתה עובר על מה לא בסדר בעצמך, וכל פעם שבא לך לחשוב רע על עצמך, אתה אומר, רגע, הערב בשעה פלונית, זה הזמן שאני חושב את זה. וככה תמגיר את זה. יש, אתה אומר לבן אדם, תשמע, כך תעשה רשימה, כך יום אחד, תסתובב עם דף כל היום, תרשום כל דבר רע שיש לך לומר לעצמך. בסוף היום תעבור על זה, ותראה כמה מהדברים חוזרים על עצמם. ואז תסתובב עם הפתק הזה בכיס, וכל פעם שבא לך לחשוב מחשבה רעה על עצמך, תוציא את הפתק, תשים וי. תאמר, כבר חשבתי את זה, יצאתי ידי חובה. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים. זה לא שאחד צודק והשני לא צודק. לבן אדם פלוני יעבוד שיטה זו, לבן אדם אלמוני יעבוד שיטה זו. אבל תשקיע מחקר. אתה רוצה שהבן אדם ישתנה, תעזור לו. אין אסור מתיר עצמו מבית האסורים. אחד מהנקודות זה הרבה פעמים בדיבור. שאתה נתנו דוגמה שלאחד מהבני זוג יש בעיה שהם לא דוברי אמת בדיוק, אבל יש עוד דוגמאות, יש כעסנית, יש שהיא מקללת, לא מבין, אנחנו שואפים לאורך חיים מסוים, איך את מוציאה מילים כאלה מהפה? אני לא מבין. בסדר, כל אחד מגלה את הפרויקטים שלו, כל אחד מגלה, אבל צריך לדעת שבדיבור מאוד קשה לשנות הרגל, והדרך לשנות הרגל זה לפי מסלול כזה. קודם כל בן אדם צריך לתקן את עצמו. זאת אומרת, שלב א', אני אומר את מה שאני לא אמור לומר, ואז אני צריך לתקן את עצמו. זאת אומרת, בוא נאמר, הנושא זה דיוק. אז ההרגל של האדם זה לדבר בסגנון מסוים. אז אתה תתקשר ותשאל אותה, אספת את הילדים מהגן? היא תאמר, כן. ואז היא תופסת את עצמה והיא אומרת, בעצם התשובה היא לא, אני אוטוטוט שם. אז היא צריכה לתקן את עצמה. אז לשנות הרגל זה קודם כל לתקן את עצמנו. אם אני מתרגל לתקן את עצמי, לומר סליחה, אני לא יודע למה אמרתי את זה ככה, זה לא נכון, אני עוד לא שם, אבל אני עוד שתי דקות אמורה להיות שם. אז לפחות אני מתרגל. שלב הבא, אני אצליח לתפוס את עצמי באמצע שאני אומר את הדבר שאותו אני מנסה לשנות. ובשלב האחרון, אני אגיע לשלב שאני יכול לתפוס את זה בשנייה לפני שאני אומר את זה. אבל זה לוקח זמן, אז צריך לתת לבן אדם את הזמן הזה. אבל צריך לעזור לבן אדם, תדע, אין מצב שתשנה בין לילה. אבל קודם כל תתקן את עצמך, אתה אומר דברים שאתה לא מתכוון לומר, אתה אומר סליחה, זה לא היה מדויק, זה לא היה יפה. אז זה, אלה דברים שבן אדם צריך להשקיע בהם, זה נכון. במקום שאני מפיל עליה את התיק, התיק נופל עליי, נכון, אבל אם אני רוצה שהיא תשתנה, אז אני צריך להתכונן, לעשות שיעורי בית, ללמוד איך משנים מידה כזו. מה אני מציע לה כשאני בא לדבר איתה? אתה לא, אין לך פתרונות, אז אל תפתח את הפה. אין לך זכות סתם להפיל על העתיק, יש לך בעיה, את לא בסדר. לא, זה לא צורה. עכשיו, השלב הבא, והוא מאוד 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 חשוב, זה שאתה תקבל על עצמך לעבוד על משהו שהוא באותו רמת קושי ממה שאתה מבקש ממנה. זאת אומרת, בוא נאמר, היא לא מתאים לה שאתה קם כל שבת בבוקר למניין של 9:30. בסדר? היא כבר מתחננת ממך מאז שהתחתנתם. לא מתאים לי, אני רוצה ב9:30 סעודה. אתה בקושי פותח עיניים, איזה מין חינוך זה לילדים? לך זה קשה מאוד לשנות את הרגל הזה. אתה חייב, כשאתה מבקש ממנה לשנות משהו, לומר לה, תראי, אני יודע שזה קשה, אני רוצה ששנינו נעבוד בו זמנית. אני אקבל על עצמי לעבוד בו זמנית על דבר שבאותו רמת קושי, בוא נבחר משהו יחד. ואתה תתפלא שהיא תבחר לך משהו, בומבה של משהו לעבוד. אתה יכול להציע בעצמך, היא יכולה להציע. עכשיו זה מאוד חשוב, כי מה שכללית קורה זה כשעובדים על משהו, אנחנו מתקדמים קצת, ואז לוקחים פסיעה אחורה. ומתקדמים עוד קצת, לוקחים פסיעה אחורה. ולבן או בת זוג, זה מאוד קשה לקבל את זה שאנחנו לא מושלמים ומתקנים את עצמנו בין לילה. אם אנחנו עובדים בו זמנית על דבר שקשה לנו, אז אנחנו מהר מאוד נראה שזה מאוד קשה לשנות הרגל. זאת אומרת, זה מאוד קל לצפות מהשני, אבל אם אני לא עובד על משהו בו זמנית, אז אני לא, אין לי סבלנות ואין לי הבנה למה לוקח לו כל כך הרבה זמן, למה לוקח לה כל כך הרבה זמן, למה היא לא מושלמת עדיין. אם אני בו זמנית אעבוד על משהו, אני אראה שאני לא מצליח, אז יהיה לי סבלנות לזה שהיא לא מצליחה. ואם שנינו נצליח, מה טוב, שנינו הרווחנו. ופה אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה, וזה שמאוד מאוד חשוב להחמיא על כל התקדמות. הטבע שלנו זה שעד שהבן אדם מושלם, אין לנו שום רצון לומר כלום. הייתה אישה שהתלוננה שבעלה כל הזמן מבקר אותה. כל הזמן, כל לילה, איזה ביקורתי, הוא לא נורמלי. טוב, סיכמנו שהוא יקבל על עצמו שעה ראשונה שהוא בא הביתה, הוא לא מבקר. בסדר, הוא מסיים את השעה, היא אומרת לו, כל הכבוד, עמדת בזה, כל הכבוד, היה כיף להיות איתך? לא, למה? כי זה מובן מאליו, מה הוא משוגע? הוא לא בסדר שהוא עד עכשיו ביקורתי, אני צריכה עוד לומר לו תודה רבה? מה? אני צריכה להתמודד עם השעה הבאה איתו. יפה, אבל את לא עוזרת לו. זה שהצדק איתך והוא לא בסדר והכל, בסדר, אז מה הרווחת? אתה רוצה לעזור לבן אדם להתקדם? תחמיא לו. זאת אומרת, הבעל מתקשר לאשתו ואומרת, כן, אספתי את הילדים מהגן, ואז היא אומרת, בעצם סליחה, זה לא מדויק, עוד לא אספתי, אבל אני עוד שתי דקות אמורה להיות שם. אז מה בעל ממוצע עושה? הוא אומר, שוב עשית את זה. רגע, היא התקדמה, היא אמרה לך את האמת, לא הבנתי, היא תקנה את עצמה, אז היא לא 100%. היא שוב לא אמרה לו את האמת. כי בהתחלה אמרה, אני אספתי, אבל היא תקנה את עצמה, אז מה עושה בעל ממוצע? קוראת את הענף שהוא עומד עליו. ואבא אומר לה, שוב, את רואה כמה את לא מדויקת? רגע, אבל היא בדיוק התקדמה. ההפך, אתה צריך לומר לה כל הכבוד, תודה רבה. איך אני מעריך את זה? זה ודאי לא היה לך קל לבוא. איזה יופי, התקדמנו. צריך להחמיא לכל שלב. ואנחנו עושים בדיוק ההפך. בעל אומר לאשתו, תראי, במשקל שלך את אמורה למות עוד 20 שנה. אני רוצה אותך ל100 שנה. אז בואי נעבוד על זה, כן? אז היא מתקדמת, ואז בום, היא לוקחת חתיכת עוגה קטנה. אז מה הוא עושה? נו, נו, נו. רגע, תאמר לה תודה רבה, כל הכבוד, כל היום את מתאפקת. אז מה אם לקחת עוגה קטנה? כל הכבוד. אנחנו, אני אומר לכם, אנשים לא מצליחים ובגלל זה הם מתוסכלים. כל החיים הם עובדים על אותם נקודות. רוב הזוגות אותם נקודות שהם מגלים שנה אחרי החתונה, הם מתמודדים איתם 20 שנה אחרי החתונה, לא מתקדמים בגרוש. אלא מה? לומדים לחיות עם זה. למה? כי אנשים לא מסוגלים לעבוד אחד עם השני. אני לא מסוגל לומר לה, יש שכוח, כל הכבוד, שהיא מתקדמת 10 פסיעות. לא, היא עוד לא מושלמת, אז אני אעיר לה על מה שלא מושלם. ממילא היא גם לא תתקדם. וככה זה חוזר על עצמו. היא כועסת עליו, הוא כועס עליה. למה אתה לא עוזר לי יום שישי אחר צהריים? אני מנסה לעזור לך. פעם אמר תודה רבה. אני מנסה לעזור לך, אבל זה לא מושלם, וזה לא מושלם, וזה לא מושלם. אז אני לא מושלם, אבל אני מנסה. מה עושה אישה? מבקרת אותו 20 פעמים כל היום שישי, וממילא אומר, חלס, אני לא... כשאני לא עוזר, את צועקת אליי, כשאני כן עוזר, את צועקת אליי, זה עדיף לי לא לעזור, יש לי דברים יותר טובים לעשות. לא, זה הולך ככה כל הזמן, ואז הוא לא מתקדמים. המפתח פה לראות את ההתקדמות ולומר, תודה רבה. ואז ממילא נראה על ההתקדמות. לסיכום, מה ראינו היום? אמרנו בנוגע לתוכחה וביקורת. א', לא לבקר. חכו 20 שנה, תראו אם זה עדיין מפריע לכם. ב', לנסות לעבוד דרך מחמאות. סיפרנו את הסיפור של ההוא עם הפאה הנוכרית. ג', חכה. סיפרנו את הסיפור על ההוא שאשתו הייתה חולה והוא לא ידע את זה. תשאל בעקיפין, אולי יש משהו שאתה לא מבין. אם בכל זאת אתה חושב שראוי ורצוי וחשוב והכרחי לומר, אמרנו, חכה לזמן שאנחנו בזוגיות טובה, לא בזמן שאסורים. הגישה צריכה להיות, זה אתגר שלנו. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה אתגר שאנחנו נעמוד מולו. ב', צריך לתת מחמאות. ג', קח דוגמה קטנה, אל תבוא ותראה לשלול של מקרים. ד', תבוא עם פתרונות, תגיע עם רעיונות, איך אפשר להתקן. ה', תקבל על עצמך משהו באותו רמת קושי. ו', תחמיא על כל התקדמות. ז', אל תצפה שינוי בין לילה. טוב.